שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, השבוע זה פרשת צו, שבת הגדול, ערב פסח תש"פ, ואנחנו נתחיל לדבר קצת בעניין הקורונה ואחרי זה נעבור קצת לפרשה. דבר ראשון, יש סיפור מאוד מעניין שהיה כאן בבני ברק יהודי שקראו לו רב שלוימה רייכנברג. היהודי הזה בגיל 16 היה בשואה וזכה להינצל. הוא סיפר לי שלא היה, לא עבר עליו יום אחד בלי תפילין. וכמובן הרבה מסירות נפש, אבל מה, היה פעם מקרה שהם היו בתוך הבלוק 3,000 איש, בתוך הבלוק הזה עם, בדרגשים שם. 10 אנשים בכל דרגש. ויום אחד ניגש אליו אחד מהיהודים, יהודי יותר מבוגר ממנו, ונתן לו מכות רצח. ואז הם ניגשו אל הבלוק אלצטר, זקן הבלוק, שמטעם הנאצים הוא היה ממונה כאילו על הסדר הציבורי. והם ניגשו אליו כאילו שיפסוק ביניהם. שאל הזקן הבלוק את היהודי המבוגר, למה הרבצת לו? אז היהודי המבוגר ענה, כי אני רואה אותו הולך פה עם חיוך. מה פתאום הוא מחייך? בוודאי שיש לו יותר אוכל. מה פתאום יש לו יותר אוכל? כנראה שהוא משתף פעולה עם הנאצים. אז על זה הרבצתי לו. שאל זקן הבלוק את רב שלוימה רייכנברג, ואתה באמת למה אתה מחייך? אז אמר, אני אגיד לך את האמת. אנחנו פה 3 חברים, והצלחנו להבריח הנה תפילין. ויום יום אנחנו זוכים להניח תפילין. אז אני מרגיש שאני מנצח את השטן בתוך הבית שלו. וזה גורם לי שמחה, לכן אני מחייך. מה נאמר ומה נדבר, אחים יקרים? אנחנו נמצאים בניסיון קשה. גם מצד אחד, לחץ בתוך הבית. מצד שני, פחד. מצד שלישי, המצב הזה גורם למתח נורא. וערב פסח בנוסף לכל. והאדם צריך להרגיש שאם הוא מצליח לעמוד בניסיון, אם זה עניין של כעס, ואם זה עניין של התפילות כמו שצריך, ואם זה עניין של האמונה, אז הוא בעצם מנצח עכשיו את השטן בתוך הבית שלו, וזה סיבה להיות שמח. יש לנו כאלה ניסיונות קשים עכשיו, כולם, הבידודים האלה, זה שבן אדם לא יכול לחיות את החיים הרגילים שלו, ולחץ בתוך הבית עם כל הילדים, ועם זה בקיצור, לנצח את השטן בתוך הבית שלו, לעמוד בניסיונות, אם זה מדובר על הצעירים, לעמוד בניסיונות לא לריב עם האחים, לכבד את אבא ואמא, ואם זה מדובר על בני הזוג, לכבד אחד את השני, ואם זה מדובר על העניין של התפילות, עכשיו אין לנו מניינים, כל אחד צריך להתפעל לבד מול הקיר, איך נראה את התפילה, מה נראה, וכולי, כל הדברים האלה זה ניסיונות. ואם אנחנו מצליחים לעמוד בניסיון, אז מנצחים את השטן בתוך הבית שלו. וזה דבר גדול מאוד. זה הזדמנות גדולה מאוד. והשטן גם עוזר לנו לרדת, ליפול, לתוך דיכאון. כי השטן תמיד בא ואומר, הרי אתה אף פעם לא מנצח אותי, תמיד אני מנצח אותך. והוא מוכיח לך שזה נכון. והצרה היא שהוא קצת צודק, והרבה לא צודק. למה? כי סוף כל סוף, הוא משכנע אותנו שאם אנחנו עוד לא נהיינו צדיקים גמורים, אחד מלמד ווב, אז אנחנו לא שווים כלום, והוא שקרן. הניצחון אפילו הכי קטן, זה ניצחון על השטן בתוך הבית שלו, וזה מצדיק להיות שמח. זה מצדיק להיות שמח. לא לקחת את כל העסק בגדול, ואז להגיד שמה אני כלום. לקחת את הניסיון הקטן הזה שעמדת בו, ואותו לתת לעצמנו תפיחה על השכם, ברוך השם זכיתי. זכיתי, וזה ייתן לנו כוח להמשיך הלאה. דבר נוסף, יש סיפור מאוד מעניין. היה פעם מחלה מדבקת ברוסיה, והמחלה הזאת הרגה אנשים, זה היה טיפוס. היה הרב של העיר ניקולייב, קראו לו הרב מאיר שלמה יינובסקי, והוא לא עלינו חלה. עכשיו הממשלה עשתה שם בית בידוד כזה, והבידוד היה בעצם סופני, מי שנכנס לבידוד לא יצא משם, וכל מי שנכנס בעצם היה בדיכאון סופי, כי פשוט ישב וחיכה, או שכב וחיכה, שהמוות ייקח אותו. אז כשהרב הזה, הרב מאיר שלמה יינובסקי, נכנס לבידוד, היה שם השוחט המקומי, קראו לו רב אושר גרוסמן. אז הוא הלך לבקר אותו, וכמובן שלא נתנו לו להיכנס. אז הוא הלך וחיפש מקום שיהיה הכי קרוב לחדר שלו, הוא נעמד מאחורי החומה, כל יום עמד מאחורי החומה והקריא קטע מהתניה. כל יום. כשהרב אחרי זה בסופו של דבר יצא משם חי, אז הוא ניגש אל השוחט ואומר, אתה לא יכול לתאר לעצמך, החיית אותי. עם התניה הזה, עם מה שאתה הקראת לי מהתניה, החיית אותי. עכשיו, מעניין מאוד, סיפור דומה, היה המשגיח של חברון, קראו לו רב נוח פלאי. אחריו היה הבן שלו, רב הירש פלאי. והוא במכתב כותב פעם למישהו, לרב אברום גרוג'ינסקי, אחרי שהרב אברום גרוג'ינסקי אשתו נפטרה, אז כותב לו רב נוח פלאי מכתב, ובתוך המכתב הזה הוא כותב לו כך. בשנה האחרונה אסבול הרבה, אשר לא יאומן כי יסופר, את גודל התלאות ומצוקת הנפש, וכאשר ארגיש שברון רוחי ויגון נפשי, אז יש לי פרק אחד בתניה שאני מתעודד ממנו. ורב נויח פלאי, הוא כותב, מה התניה? מה זה התניה הזה שמחיה את נפשו? כתוב בתניה, עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, הוא להאמין דלית אתר פנוי מיני, לאור באור פני מלך חיים. כלומר, עיקר האמונה, עיקר הסיבה שנברנו, זה בשביל האמונה שאין מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו כל הזמן לפניו באור פני מלך חיים. ועל כן, עוז וחדווה במקומו, הועיל והוא, הקדוש ברוך הוא, רק טוב כל היום. ומי שמתעצב ומתעונן, מראה בעצמו שיש לו מעט רע, ואיסורין, וחסר לו איזה טובה, והרי זה ככופר חס וחלילה. ועל כן הרחיקו מידת העצבות במאוד חכמי האמת. וכולי וכולי, ואז ממשיך התניה, אבל המאמין לא יחוש משום איסורים בעולם, כי מהשם מצעדי גבר קוננו, ואם כן הכל טוב בתכלית, רק שאינו מושג. ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב. את המילים האלה הוא חוזר וחוזר וחוזר, זה מספר הרב יינובסקי, זה מה שהחיה אותי, זה מה שמספר בני אכפלי, זה מה שמחיה אותי. ואם אנחנו נמצאים עכשיו במצב של קושי, אז יש לנו גם כן את המילים האלה להתחזק מהם. כי מהשם מצעדי גבר קוננו, ואם כן הכל טוב בתכלית. רק שאינו מושג, אנחנו עוד לא מבינים למה זה טוב. ובאמונה זו, באמת נעשה הכל טוב. עוד משהו בקשר לעניינים האלה, אנחנו עכשיו חווים מגפה. שלא נדע מצרות, ושהשם ישלח רפואה שלמה לכל החולים, ושנשאר אלה שבריאים, שנשאר בריאים כל הזמן. אבל בסך הכל, יש לנו עכשיו קצת השגה, מה זה נקרא מכת דבר שהיה במצרים? הייתה מכת דבר, מגפה, לא סטרילית כמו עכשיו שאנחנו מסתתרים בבתים, וברוך השם רוב האנשים כולם בריאים. לא, לא כזה, מגפה אמיתית הייתה, דבר. ו אם אנחנו רחשים עכשיו את הפחד הזה, את החשש, את האי-ודאות, את המצור הזה שיש על כולנו, אז מה היה במצרים? וזה לא הייתה המכה הראשונה, זה מכה חמישית. קודם היה דם, אחרי זה היה צפרדע, אחרי זה היה כינים, ואז הגיע ערוב, ואחרי זה דבר. זה הרי ממש קטסטרופה. לו יצויר חס וחלילה, שהיה לנו דברים כאלה? נו, אז מה הפלא הגדול? אז איך יכול להיות שפרעו לא נשבר? איך יכול להיות? הוא ממשיך להתעקש ולא לשחרר את בני ישראל ולהגיד מי השם אשר אשמע בקולו. רק במכת ברד היה הפעם הראשונה שהוא אמר השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. איך הוא ראה כאלה מכות, כזה מין דבר? ושוב אני אומר, מה שאנחנו עכשיו חווים, זה ברוך השם, זה לא מגיע לרמות כאלה. ובאיזה פחד כל העולם נמצא. אז איך יכול להיות שמצרים חוו הרבה יותר גרוע, פי אלף יותר גרוע מזה, ולא נשברו? ויש לומר על זה שני תירוצים, והם שניהם נפקמינה בשבילנו. תירוץ הראשון, יש לכל אדם מערכת במוח שממונה על הסקת מסקנות הגיוניות. זאת אומרת, העיניים שלנו והאוזניים שלנו והאף שלנו, וגם חוש המישוש, כל הזמן מביאים נתונים לתוך המוח. כל הזמן נתונים, נתונים, עוד נתונים ועוד נתונים. עכשיו במוח יש מעבד, והוא מעבד את כל הנתונים האלה ומוציא מסקנות הגיוניות. ככה זה עובד אצל אנשים נורמליים. יש אנשים שהמערכת הזאת לא עובדת אצלם. אפשרות ראשונה, בן אדם שהוא לא 100. אז אם הוא לא 100, אז הוא רואה דברים והוא לא מעבד את הנתונים כמו שצריך. אמא שלי עליה השלום הייתה מספרת בדיחה, שהיה פעם אחד שהוא לא היה 100, ובא רופא לבחון אותו אם הוא כבר בסדר. אז הרופא אמר לו, שמע, אני אספר לך סיפור, וכשאתה שומע משהו לא נורמלי, לא הגיוני, תעצור אותי, אז אני יודע שאתה בסדר. שמע סיפור. שבת בבוקר, רחוב רבי עקיבא בבני ברק, בחורצ'יק גוי, עלה על האופנוע שלו, הרביץ ספיד לתוך הרחוב, עלה את כל העלייה שהגיע לפסגה, מרוב שהוא היה במהירות, האופנוע אף באוויר. כשהוא נחת, האופנוע אף לצד אחד, הוא לצד שני, נתקל בעמוד חשמל, נחתך לו הראש, הוא נפל פה, הראש נפל שם. אבל מה? בחורצ'יק צעיר לא התבלבל, קם, הרים את הראש, שם אותו על הכתפיים, נכנס לבית מרקחת, קנה פלסטר, הדביק. אומר לו, הוא, רגע, פה משהו לא הגיוני. הוא אומר, נו מה? אומר, שמע, בשבת בבוקר ברחוב רבי עקיבא אין בית מרקחת פתוח. טוב, אז זה סוג אחד של אנשים שהמסקנות אצלהם לא הגיוניות. סוג שני, אדם נורמלי לגמרי, אבל הוא שתה אלכוהול. והאלכוהול הופך את הבן אדם להיות בעייתי. ושוב, אמא שלי עליה השלום הייתה מספרת, שהיה פעם קורס גמילה לשיקורים. אז המרצה הביא איתו קערה אלכוהול, הביא איתו תולעת, ואמר, חבר'ה, עכשיו שימו לב, יש לי תולעת ביד, חיה או מתה? אמרו לו, חיה. אמר להם, עכשיו אני שם אותה בתוך האלכוהול ותראו מה יקרה לה. שם אותה והיא מתה. אמר להם, נו, אז מה המסקנה? אז אחד השיקורים הרים יד ואמר, המסקנה היא שמי ששותה אלכוהול אין לו תולעים בבטן. זה בעיה שנייה. סוג שלישי של אנשים, זה אדם נורמלי לגמרי, לא שתה אלכוהול, ואף על פי כן, לא יכול להגיע למסקנות. איך? הוא שיקור, אבל לא מיין. הוא שיקור ממידות רעות, שיקור מתאוות, שיקור מגאווה. אדם כזה לא יכול להגיע למסקנות הגיוניות. פרעו היה שיקור מגאווה, שיקור ממידות רעות, שיקור מתאוות. הוא לא יכל להגיע למסקנות הגיוניות. עד כאן התירוץ הראשון, למה פרעו לא קלט מה שקורה כשהוא ראה כזה דבר. התשובה השנייה, אני חושב לעצמי, מה יקרה אם אדם נכנס לחנות חומרי חשמל ומכשירי חשמל, והוא אומר למוכר, אני רוצה מקרר, אני רוצה קיריים חשמליים, תנור, אני רוצה מזגן, בקיצור, חבילה של 20,000 שקל. המוכר מאוד שמח, שואל אותו המוכר, ואיך אתה משלם? הוא אומר, אני משלם בצ'ק, טוב מאוד. אחרי 3 ימים, מתברר שהצ'ק, צ'ק טוב. צ'ק רע, אתה נותן אותו, אתה לא רואה אותו יותר. צ'ק טוב, חוזר. מרים המוכר טלפון ללקוח, הוא אומר לו, תשמע, הצ'ק שלך חזר. אומר לו הלקוח, כן, בעיה טכנית, תפקיד את זה עוד פעם וזה בסדר. הוא מפקיד עוד פעם, והצ'ק שוב חוזר, וככה מתפתחת ידידות נפלאה בין הבעל החנות לצ'ק. אחרי חודש, הקרימינל הזה מגיע עוד פעם, הוא רוצה עוד פעם מכשירי חשמל. אומר לו המוכר, אין בעיה, אבל רק במזומן. לך, אני לא מוכר בעד צ'קים. זה הדבר הכי נורמלי בעולם. לך, אני לא מוכר בשביל צ'קים. באיזה מקרה יכול להיות שאף על פי כן המוכר ייקח מנו צ'ק? התשובה היא פשוטה, כאשר המוכר לחוץ. יש מישהו בחנות, עומד לו עם אקדח על הרכה, ואומר לו, אדוני, אתה צריך להביא לי כסף, אתה חייב לי כסף, אתה חייב לי כסף, אתה חייב לי כסף, והוא מסכן, אין לו מאיפה להביא לו. פתאום הקרימינל הזה נכנס, הוא רוצה לתת צ'ק, הוא אומר, אתה יודע מה, תביא את הצ'ק, קח את זה אתה, עזוב אותי וגמרנו. מוריי ורבותיי, פרעה קיבל מכת דם. מכה אכזרית ביותר. ממש נורא ואיום. אין מה לשתות, אנשים הולכים ברחובות עם הלשון בחוץ. אם כבר אפשר להשיג משהו לשתות, זה בעד המון כסף. זה אי אפשר, אי אפשר, וגם כל ארץ מצרים מסריחה מרוב דם, והדגים מתים והכל. ואז הוא קורא למשה רבינו, אומר לו, אולי מספיק. אומר לו משה רבינו, אין שום בעיה, אתה רק צריך לשחרר את בני ישראל. אומר פרו, אני משחרר אותם, רק תפסיק קודם את המכה, ואני משחרר אותם. משה רבינו הפסיק את המכה. נו, ואז? ואז פרו לא שחרר. כלומר, משה רבינו נתן את הסחורה, פרו שילם בצ'ק, והצ'ק חזר. ואז אחרי חודש יש עוד מכה. צפרדיה. פרו מקבל את המכה הזאת, יש לו צפרדעים, ככה כתוב ברשי, בתוך הבטן נכנסו להם הצפרדעים. רעש אימים, אי אפשר, אי אפשר, והוא קורא למשה רבינו, והוא אומר, תעשה טובה מספיק. עכשיו, פרו מצפה שמה משה רבינו יגיד? אדוני, הפעם זה במזומן. כשהיהודי האחרון עובר את השער, דבר איתי. ומשה רבינו מגיע, ופרו אומר לו, אולי מספיק עם המכה הזאת. אומר לו, משה, אז תשחרר את בני ישראל. אומר, אין בעיה, אני משחרר אותם, רק תפסיק לי את המכה הזאת. ומשה רבינו מסכים להפסיק את המכה, לוקח צ'ק פעם שנייה. והגיעה מכת קינים, ומשה רבינו לוקח צ'ק פעם שלישית. אומר פרו, מה זה הדבר הזה? האדם הזה לחוץ. אחרת, איך הוא לוקח מני צ'קים? הוא היה צריך להפסיק את המכה. הוא היה צריך להפסיק לקבל ממני. איי, 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 איי. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. הוא אמר למשה רבינו, קח ממנו צ'קים. צ'קים שחוזרים, קח ממנו. על ידי זה מה פרו הבין? לא אלוקים בסיפור, כי אם אלוקים היה מגבה את משה, הוא לא היה לוקח צ'קים, הוא לא היה לחוץ. כנראה שזה לא אלוקים. זה משה, ומשה הוא סופר, סופר מחשף. מחשף על. אלה שלי, המחשפים שלי, הם סתם חרטומים. אז הוא אבל רק מחשף, זה לא אלוקים. וממילא למה שאני אשבר? מה עושה פרעה? ממשיך הלאה את המשחק. דבר, שכין, ערוב, הגיע מכת בכורות, פרעה נשבר, אומר שמה זה אלוקים. אלוקים בסיפור, עובדה. נו, ואז עובר 3 ימים, ופרעה שוב נכנס לעניין. ויאמר, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדינו? מה, אתה באמת לא זוכר? אולי תנסה להיזכר, אתה עוד באמצע השיבה על הילדים שלך, אתה לא זוכר למה שילחת את בני ישראל? התשובה היא הקדוש ברוך הוא עשה לו פה תרגיל הכבדת הלב פעם שנייה. מה עכשיו התרגיל? דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון יחכות החנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. מה פירוש? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תעמוד לפני, תגיד לבני ישראל שיעמדו לפני בעל צפון. בעל צפון היה פסל. במכת בכורות, כשם שהם לקו אלוהיהם לקו, שהרי על זה נאמר, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני השם. אז כשם שהם לקו אלוהיהם לקו, רק בעל צפון נשאר. ובעל צפון, לפי האמונה של המצרים, היה אחראי על הכסף שלהם. עכשיו, בני ישראל לקחו את הכסף שלהם וברחו, והנה, בעל צפון עוצר אותם. אמר פרעה, שנייה, טעינו. אמרתי שזה אלוקים? לא, הנה, עובדה, בעל צפון נשאר, והוא תופס את בני ישראל, אז אנחנו במשחק, חבר'ה, טעינו, בואו נרדוף אחריהם. והם יצאו למרדף. ואז נקרע הים, ובני ישראל עברו, ופרעה רואה את הקריאת ים סוף ונכנס. מה עכשיו? תשובה היא פעם שלישית, תרגיל מספר 3 של הכבדת הלב. מה? וברוח הפך נערמו מים, אומר רשי, חכימו מיה, מלשון ארמומיות. מה היה כאן? אומר הבאר יוסף, אם רק ים סוף היה נקרא, פרעה בחיים לא היה נכנס פנימה. בחיים. רק מה? הוא הבין שאם הים נקרא, אז כנראה בכל זאת זה אלוקים. אבל אז, מרוב לחץ, הוא לקח את המימייה לשתות, לקח שלוק, נשפרץ לו מצד ימין של הפה, מצד שמאל של הפה, ורק בתוך הפה לא נכנס כלום. הסתכל לתוך המימייה, הוא רואה קריאת ים סוף בתוך המימייה. אמר פרעה, שנייה אחת. הרים טלפון לאשתו, אומר לה, תגידי זיירש, מה קורה במצרים? אמרה לו, המשרתת רוצה לעשות ספונצ'ה, אדלי מלא מים, הסמרטוט באמצע, יבש. הרים טלפון לאגג עם מלך המלך, אומר לו, תגיד לי, מה קורה אצלכם? אומר לו, אגג, שמע, אני פותח את הברז, יוצא 12 זרמים, ג'קוזי. הרים טלפון לצ'ינג צ'אנג צ'ונג מלך סין, אומר לו מלך סין, המצב לא טוב. מה קרה? אבא שלי מת. מתי? הבוקר. מה קרה? הוא אומר, תשמע, אתה מכיר את אבא שלי, איך הוא שומר על הבריאות שלו כל בוקר 10 ברכות הלוך ושוב? הבוקר שם קפיצת ראש. בדיוק היה קריאת ים סוף, קיבל פנצ'ר בראש. אמר פרעה, אם ככה, זה שוב פעם לא האלוקים. זה לא קשור למשה, לא לים סוף ולא לבני ישראל. זה תופעת טבע שקורית פעם ב-6,000 שנה. זה נקרא להכביד את ליבו של פרעה, לתת לו לטעות שזה הכל לא אלוקים, זה לא קשור, זה קורה, זה מקרה. מוריי ורבותיי, אנחנו חווים תקופה כזאת משונה, כזאת בעייתית, כל כך הרבה בעיות יש. ולמה אנחנו לא מתעוררים? התשובה היא זה הכבדת הלב. זה קשור לקורונה, זה קשור לזה, זה קשור להוא. זה לא קודש ברוך הוא בסיפור. איי, ככה זה, ככה היצר מכביד לנו את הלב. כן, ודאי, צריכים לעשות את כל מה שצריך לעשות מבחינת השמירה. וכמו שרב גרשן אמר השבוע, אסור להתפלל במניין ואסור לקרוא ספר תורה, וצריך לשבת בפסח כל משפחה לבד בשום פנים ואופן, לא להתארח ולא לארח. כל זה צריכים מבחינת השמירה. אבל לא לשכוח את העיקר, לא לתת ליצר להכביד את הלב. לא לתת ליצר לשכנע אותנו שזה רק וירוס כזה שבא מסין ומה זה, עטלפים, עניינים. לא. זה גורם הכבדת הלב. זה גורם לנו להיות שיקורים. בעצם אנחנו יודעים את האמת, כולנו יודעים, זה בא הרי לעורר, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, אז זה בא לעורר אותנו. ומה זאת אומרת לעורר? לחזור בתשובה, והאם לחזור בתשובה, אז צריכים שני דברים. א', לדעת שזה רק הקדוש ברוך הוא עשה. ודבר שני, לא להיות שיקורים, לא ממידות רעות, לא מגאווה ולא מתאווה. כי אחרת איך אפשר לחזור בתשובה? הנה לנו דבר, אפילו בזעיר אנפין, ברוך השם שזה רק בזעיר אנפין, זה לא דבר של מצרים. אבל כדי להתעורר, צריכים להיזהר לא להיות פרעו. לא לשקוע בהכבדת הלב שזה מקרה, ולא לשקוע במידות רעות ובתאוות, שאז בכלל נהיים שיקורים ולא רואים שום דבר באמת. אוי, יהי רצון שנזכה לעשות תשובה ולהתקרב אל השם. יהי רצון. טוב, עכשיו נלך קצת לפרשה, משהו על הפרשה. העניין של קורבן תודה יש לנו השבוע בפרשה, אם על תודה יקריבנו, אז אנחנו היום במקום קורבן תודה מביאים בסך הכל את פרק התהילים, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. ושאלו פעם את רב חיים קניבסקי, אדם שהיה לו איזה נס, היה לו התקפת לב, יצא מזה, היה לו קורונה, יצא מזה, היה לו תאונת דרכים, הוא יצא מזה, אז הוא בא להקריב קורבן תודה בבית המקדש, ומה הוא אומר? מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, אתה אומר לאחרים להודות, תודה אתה בעצמך. מה אתה רוצה עכשיו מאיתנו? אתה היה לך נס, תגיד תודה, מה אתה רוצה ממני? הריעו להשם כל הארץ, הוא עוד נותן פקודות. אז נסביר את זה על פי סיפור. היה פעם, ככה מספרים, בשטיבל ברחוב אור החיים בבני ברק, זה רחוב שניצב לרחוב חזון איש. אז אחרי התפילה, אחד מהמתפעלים שם קצת לי ככה לשולחן וברום, ואמר, חבר'ה, בואו תעשו לחיים. שאלו אותו, מה קרה מוישה, נולד לך נכד? הבת שלך התארסה? הוא אומר, לא. בשעה טובה, ברוך השם, אתמול אני עברתי את הכביש ברחוב חזון איש, פגע בי מכונית, וברוך השם, יצאתי על הרגליים, אז אני... שרקוח, שיהיה לך חיים טובים. למחרת, אחד המתפעלים האחרים, עוד פעם שם לי כך. אז שאלו אותו, מה קרה? גם בך פגע מכונית? הוא אומר, לא, אני 20 שנה חוצה את חזון איש, ואף פעם לא פגע במכונית. אז על זה אני אומר תודה. אמר רב חיים, אתה מבין, אתה שואל למה הוא צריך להגיד לאחרים להגיד תודה? פשוט מאוד. יהודי היה לו התקפת לב ויצא מזה, קורונה ויצא מזה, מכונית התהפכה והוא יצא מזה. אומר רבותיי, אני מביא קורבן תודה כי קרה לי, לכם לא קרה? בטח שאתם צריכים להגיד תודה. אתה יצאת בלי קורונה, בטח שאתם צריכים להגיד תודה. מה אתה צריך שיהיה לך קורונה ותצא מזה? אתה לא היה לך, תגיד תודה. עוד בעניין של תודה, מספרים על רב שלי מסובל, שהיה יהודי עני ואביון כל חייו, ויום אחד בא לחתן את ביתו, אז היה שם שאלה, כן, מה הוא יכול לתת בתור נדוניה? אז הוא אמר שיש לו 26 קי הלך. קי הלך, קי זה בפרות ביידיש. אז יש לו 26 פרות לתת, מצוין. אחרי זה באו אליו, אמרו לו, אבל אתה, אני ואביון, מאיפה יש לך 26 קי הלך? אז הוא אמר, אני כל החיים מודה להשם, 26 קילו אילום חסדו יש בפרק ההוא. 26 קילו אילום חסדו יש בפרק שאומרים בשבת בבוקר. על זה אני אומר, יש לי 26 קי הלך, את זה יש לי ואת זה אני יכול לתת, זה מה שמחיה אותי כל החיים שלי. קי לעולם חסדו. עוד דבר, יש לנו את התחלת הפרשה, כתוב, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. צו את בני ישראל, אומר רשי, צו, אין צו אלא לשון זירוז, למה? במקום שיש חסרון כיס, צריך ציווי מיוחד על הזירוז של העניין. ציווי מיוחד על זירוז, כי יש כאן חסרון כיס. אז שואל הרב יעקב ישראל שטיינויז, למה, איפה יש פה חסרון כיס? הרי ממה בא הקורבן עולה? מהמחצית השקל שכל עם ישראל נותנים. אז עד רבה, עם ישראל נותנים את זה, הכהנים לא צריכים לתת מחצית השקל, ואז אתה אומר לכהנים שצריך לזרז אותם. למה? אומר הרב יעקב ישראל שטיינויז, פשוט מאוד. את הכהנים צריכים לזרז, שהם יזרזו את בני ישראל. ולמה צריכים לזרז את בני ישראל? כי יש כאן חסרון כיס. מחצית השקל זה עולה כסף. אז כמה שיש כאן חסרים כיס, צריכים להגיד לכהנים לזרז את בני ישראל. נסיים בעוד דבר אחד. אנחנו, יש לנו השבת, את שבת הגדול, ובהפטרה כתוב שמה, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ובחנו נינה בזאת, אמר השם, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם, והריקותים לכם ברכה עד בלי די. אומרים חז"ל, שזה המצווה, אפשר לבדוק את הקדוש ברוך הוא, ובחנו נינה בזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, תנו, תנו ואני אתן לכם. אמר על זה המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? לאדם שבא לקנות אריג. אז הוא אומר לסיטונאית, שמע, אני רוצה 20 גלילים, שבכמה יש בכל גליל? 100 מטר בד? מצוין. אני רוצה 20 גלילים, סך הכל 2,000 מטר בד. אז המוכר נתן לו. הלקוח אומר, שנייה, אני לא לוקח חתול בשק, אני רוצה למדוד. אומר לו המוכר, תשמע לי, אתה לא צריך למדוד את כל האריגים. קח את הגליל הכי דק שיש, אותו תמדוד. אם בגליל הזה יש 100 מטר, אז בטח שביותר עבים יש 100 מטר. אומר המגיד מדובנה, מה המצווה הכי יקרה שעולה כסף הכי הרבה שיש? התשובה היא מעשר. זה הכי הרבה כסף שעולה לנו. שבת עולה כסף, אתרוג גם עולה כסף. פסח עולה כסף, אבל הכי הרבה כסף יהודי מוציא על מעשר. עשירית מכל הנכסים שלו, ויש נותנים חומש, זה 20%. זה המצווה הכי יקרה שיש. אם ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, כל המצוות שאתם עושים, יש בהם ברכה. יהודי מתחזק בתפילה, יהודי מתחזק באמונה, יהודי מתחזק בשמירת שבת, יהודי מתחזק בכיבוד אב ואם, יהודי מתחזק בכל דבר, בצניעות. כל דבר שיהודי מתחזק, יש בזה ברכה. אבל, אתה רוצה לבחון אותי? אל תמדוד את כל הגלילים, אל תחפש בכל המצוות. קח את המצווה שעולה לך הכי הרבה כסף, קח את הגליל הכי דק, שם תמדוד אותי. אם פה זה בסדר, בטוח בכל המצוות זה בסדר. ובחנו נינה בזאת, כי זה הגליל הכי דק שיש, כי זה המצווה הכי יקרה שיש, הכי שעולה לנו הכי הרבה כסף. תבחנו אותי. וממילא, יהיה נפקמין אלינו, ערב פסח השנה, זה יותר קשה מכל שנה מבחינת הקמחא דפסחא. זה יותר קשה לתת, וזה יותר קשה למי שלא מקבל. אלה שצריכים. כי המצב מאוד קשה. אבל על זה אומר הקדוש ברוך הוא, תנו קמחא דפסחא, ובחנו נינה בזאת. ובחנו נינה בזאת. ונוסיף עוד מילה בעניין הזה. חתם סופר אומר בפרשת וערה, כתוב, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, וגם אני? מי זה גם? מי עוד? אומר החתם סופר, יהודי צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הושיע נא, ריבונו של עולם, הקורונה הזאת מפחידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לשמוע אותך. אני מוכן לשמוע את הצרות שלך. בתנאי אחד, שגם אתם תשמעו את הצרות אחד של השני. וגם אני שמעתי, אם אתם שומעים אחד את השני, אם לכם כואב אחד על השני, תבואו אליי גם אני אשמע אתכם. וגם אני שמעתי. אם יהודי אכפת לו מהשני, ואם אכפת לו והוא משתדל את הקמחא דפסחא, והוא משתדל לעודד את מי שצריך, ולרחם מה שצריך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז גם אני בעניין. תקנו אליי, ואני אשמע. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ ושיתקיים בנו כבר סוף סוף חברים כל ישראל ונאמר אמן שיהיה לנו גאולה קרובה וחג כשר ושמח ושבת שלום והרבה הרבה בשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.